הראשונים מחפשים ומוצאים הרבה רמזים לחודש אלול. מלמדים אותנו שהתורה מגלה את הראשונים מתכוונים ללמד אותנו בזה, שהתורה מגלה את העניין של חודש אלול. חודש אלול בהדיה לא נמצא בתורה, אבל חודש אלול הוא בכל זאת משהו, עניין. אז העניין של חודש אלול הוא נמצא ברמז, זאת אומרת הוא ניתן לנו אבל ברמיזה, ניתן לנו באופן שמי שחכם יבין. התורה נתנה לנו, זה מה שחכמים מלמדים אותנו, וזה שכולם ראשונים וגדולי האחרונים עד להמון המון רמזים לחודש אלול שנמצאים מהראשונים ועד האחרונים. עוד רמז ועוד רמז ועוד פסוק ועוד פסוק. מי שמתעסק בזה זה הראשונים, האריזה, השלה, כולם. מה העניין בזה? מה העניין? העניין זה פשוט ללמד אותנו שאת עניינו של חודש אלול צריך להיות חכם. חכם הוא מי שדי לו ברמיזה. זאת אומרת, הדבר הזה לא ניתן לנו במפורש, אבל הוא ניתן לנו ברמז. ומה שניתן לנו ברמז, אז צריך להיות חכם כדי לעמוד על זה. על אפילו עצם השם אלול. אנחנו רוצים שחזל דורשים את שמות החודשים, אף על פי ששמות החודשים עלו עמהם מבבל, ואלה מילים מבבל, אבל מוצאים בחזל שהם דורשים את שמות החודשים. לדוגמה, תשרי, אז כתוב במדרש, תשרי על שם תשרי תתיר, כמו תשרי ותשבוק את כל חטאותינו, כאילו תתיר את כל הקשרים שלנו, את כל תתיר לנו את הקשרים, תתיר לנו את כל מה שעשו. תתיר לנו את אותם קשרים שנקשרנו, כמו ש תשרי ותשבוק. דורשים את השם, שם החודש. חודש אלול, המשמעות של חודש אלול בלשונות הקרובים, כן, לשון הקודש, בלשונות הקרובים, בתרגום. אז אלול, המשמעות של אלול זה מעל אלי, מרגלים. אלול זה מלשון ריגול. אותם מרגלים שמשה רבינו שלח, אז בלשון תרגום זה נקרא, מרגל הוא נקרא, המרגלים נקראים מעל אלי. אלול זה כאילו לשון ריגול. התפקיד שלנו זה כאילו להיות מרגלים. להיות מרגלים זה נקרא להתבונן, לחפש, למצוא מה שלא גלוי. הדברים הגלויים הם בגלוי, זאת השגרה, אבל כאן צריך לבדוק משהו, לבדוק משהו, לחפש משהו, לרגל אחרי משהו ולנסות למצוא. התורה נותנת לנו את חודש אלול ברמז, ברמז ובהרבה רמזים, רמזים, אבל ללמד אותנו כל הרמזים שהראשונים מביאים. לא מצאנו רמזים כאלה על כל חודש שיש לו תפקיד. אפשר היה לרמוז כל חודש. אבל אלול, העובדה שהוא מתגלה ברמיזה, מלמדת אותנו שאלול צריך להבין רמז. די לחכימה ברמיזה. הגימטריה של אלול זאת הגימטריה של בינה. אלול בגימטריה בינה. 67. פירוש המושג בינה זה נקרא מבין דבר מתוך דבר. להבין דבר מתוך דבר זה נקרא מה ש... לכן די לחכימה ברמיזה, משום שחכם, חכם תמיד מצטרף ל... השלב הבא זה נבון. החכם נטבע להיות נבון. מי שמבין דבר, מי שמבין דבר, נטבע להיות מבין דבר מתוך דבר. כך שמעמידים לנו שזהו עניינו של אלול. צריך פשוט לחפש, לחקור, למצוא. המשמעות היא לרדת מעל לפני השטח ולחפש יותר בעומק. אחד הרמזים לחודש אלול כתוב בבעל הטורים בפרשת ניצבים. הוא אומר את זה כאן משום שכאן יש רמז. בפסוק ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, אז כתוב על זה בבעל הטורים את לבבך ואת לבב ראשי תיבות אלול. טוב, זה עניין אחד. וכן, על זה כבר דיברנו כאן במשך השנים כמה פעמים, וכן לולי האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. לולי אותיות אלול. זאת אומרת, רומזים לנו את אלול בפסוק שאנחנו אומרים, וכנראה שמהטעם הזה אומרים את הפרק הזה בכל חודש אלול. הטעם שכתוב בראשונים שאומרים את הפרק הזה זה משום שחזל דורשים אורי בראש השנה וישעי ביום הכיפורים, ובהמשך כתוב כי יצפנני בסוכו, וזה מדבר על סוכות. אז בחודש תשרי, ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות, אז כל זה מרומז בפרק הזה. אבל בחודש אלול אומרים את הפרק הזה, משום שלולי האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, לולי אותיות אלול. כך כתוב. המילה לולי, כשקוראים אותה משמאל לימין, אז זה אלול. כן? ככה זה, כשזה הפוך. מה הרמז הזה מתכוון ללמד אותנו? מה בא זה ללמדנו? כן. מה זה בא ללמדנו? לולי האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. אז על זה, על הנקודה הזאת, את זה אני רוצה לנסות להבין, לנסות לבאר. מה אנחנו צריכים ללמוד מהרמז הזה, ומה זה צריך ללמד אותנו? מה זה צריך ללמד אותנו על ענייניו ודרכי עבודתו של חודש אלול? הפסוק, לולי האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, הוא המשך של הרישה. כתוב, דוד המלך מתפלל, אל תתנני בנפש שרי, כי קמו בי עדי שקר ויפי החמאס. קמו בי עדי שקר ויפי החמאס. וההמשך, לולי האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. מוסיף רשי, באור. כך כתוב שם בכל הראשונים. הם היו, לשון רש"י, הם היו מחלים אותי. אותם עדי שקר ויפי החמאס שקמו בי, היו מחלים אותי. וכך היה קורה, לולי האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. משום שהאמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, משום כך, אז התגברתי עליהם והם לא קילו אותי. אותם עדי שקר ויפי החמאס היו מנצחים אותי ומחלים אותי, לשון רש"י. הסיבה שהם לא קילוני, הסיבה שהם לא התגברו עליי וחיסלו אותי, זה רק משום שאני האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. אז פירוש המילה לולי זה הכוונה, כן. אין כאן שום קביעה, אלא יש כאן רק. אם לא היה הדבר הזה, מה שמלמדים אותנו בהיפוך הזה של אלול, זאת אומרת, ניתן דוגמאות כדי להבין. בכמה מקומות דורשים חז"ל מילה שהיא כאילו באה לומר משהו כנגד היפוכה. חז"ל למשל בספר הזוהר דורשים המילה א', זאת ההתחלה של ההתחלה של האותיות שהם, וגם פירוש המילה א' זה למד, אלף חוכמה, אלף בינה. ללמד, לאלף. אז המילה א' נדרשת כהיפוך של פלא. היינו, דבר פלא מתהפך ונעשה א'. דבר פלא זה נקרא דבר נפלא, דבר שאי אפשר לעמוד עליו, דבר שהוא לא מובן. מה שמפרש אותו זה, כן, כך זה מתהפך. מתהפך זה הכוונה, אותו פלא מתהפך ומתפרש דרך האלף. דוגמה. כך מלמדים אותנו חז"ל, שהדברים, כן, הדברים מובנים דרך היפוכם. ההבנה שבדבר הזה היא שבמצב כזה, באמת, שהדבר הוא הפוך, אז זה עדיין לא ברור, זה עדיין לא נקבע. כשאני הופך את זה, אז אני קובע את הדבר הזה, ואני מכניס אותו, כן. כך הדבר נכנס למהלך. לולי זה מצב מסופק. זאת אומרת, אין כאן קביעה, יש כאן רק תיאור של אם לא היה כך וכך, אז היה קורה כך וכך. אבל לקבוע את הדבר הזה, זה מתכוונים לרמוז לנו. אותו לולי מתהפך להיות אלול, וכאילו כתוב כאן, אלול האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. זה מה שחייבים לעשות באלול. כי לולי, בלי זה, אז לא נחזיק מעמד. לא נוכל להתקיים. הרמז הוא ברור, כי קמו בי עדי שקר ויפי החמאס, עדי שקר ויפי החמאס. קמו בי עדי שקר זה דבר ששייך לאיזשהו סדר של דין. עדי שקר יכולים להזיק לי בבית דין, יכולים להזיק לי כשדנים אותי. אז עדי שקר, דנים. דנים דין שקר על פי עדי שקר. את חמאס זה את חמאס, את שקר נקרא את חמאס. עדי שקר ויפי החמאס קמו בי, לולי האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. הרמז כאן הוא שאנחנו עומדים לפני דין, ויש אפשרות שעדי שקר וחמאס יקומו עלינו. אז לכן מה שצריכים לעשות באלול זה להיזהר מהם, וכך ניצלים מידיהם של אותם עדי שקר. אז להינצל מידיהם זה על ידי האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. עד כאן, כן, פשוטם של דברים, כן, זהו, זה מה שאומרים לנו. רק הדברים צריכים ביאור, כמובן. בטור, בתחילת הלכות ראש השנה, הוא מעתיק את הירושלמי. הירושלמי דורש את הפסוק, ומי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו כהשם אלוקינו, בכל קוראינו אליו. ומי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו. אז כתוב על זה בטור בשם הירושלמי, אין כאומה זו שיודעת אופייה של אלוקיה. בנוהג שבעולם, אדם שיש לו דין, אז הוא לא מתהדר בלבושו, הוא לא לובש בגדי חג. להפך, הוא לובש חורים, והוא מתיירא, והוא הולך שפוף, הוא מסכן. ישראל אינם כן, אלא לובשים לבנים, מסתפרים, רוחצים. ראש השנה הוא חג, יום טוב. הרי זה יום דין, זה יום משפט. וזה יום דין נורא והיום. כן, המילה נורא והיום, גם היא מופיעה בתפילה. ונתנה תוקף קדושת היום כי הוא נורא והיום. זה יום דין, ויום דין באמת, ויום דין לחיים ולמוות. לנו, לכל משפחתנו, כל אחד ואחד נידון על עצם חייו ועל חייהם של הקרובים אליו ביותר. זה יום דין נורא והיום. ואנחנו עושים ממנו חג. על זה, אז חזל דורשים את הפסוק, ומי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. אומר על זה הבית יוסף, אם לא היה כתוב, היה מסתבר אסור להגיד את זה. מבאר הבית יוסף, זה נמצא, זה כתוב בכל... זה נמצא בהישג יד של כל אחד. אז כתוב שם שחזל דורשים את המילה ומי גוי גדול, זה שאנחנו כביכול בבורא העולם, אנחנו כאחים שגדלנו ביחד. ומי גוי גדול, מי כאומה זו שיודעת אופייה של אלוקיה, משום שהיא נתגדלה ביחד איתו. אנחנו גדלנו ביחד. גדלנו ביחד כמו שני אחים שגדלו בבית אחד, והם מכירים אחד את השני מכל הצדדים, מכל הצדדים, מכל הבחינות, מכירים אחד את השני היטב, היטב, היטב. כך מפרש הבית יוסף. גדלנו ביחד, כביכול. מכיוון שגדלנו ביחד, אז אנחנו מכירים ויודעים כביכול את רצונו, יודעים את נשתמש בלשון שכתוב בחז"ל, יודעת אופיה של אלוקיה. שוב, אז מעמידים את זה בנוהג שבעולם, כשיש דין אז מתנהגים בצורה אחרת לגמרי, אבל ישראל אינם כן, אלא מתכוננים לחג, מתכוננים כמו שמתכוננים ליום חג. מדוע? הסיום, בטוחים הם שיעשה להם נס. אנחנו כאילו אומרים לנו, אנחנו הרי יודעים, אנחנו מכירים כביכול את בורא העולם, אנחנו יודעים שהוא מלך חפץ בחיים, אנחנו בטוחים שהוא יעשה לנו נס. עלי ישמח. אשמח מה? זה יום דין. זה יום דין שהוא באמת נורא והיום. מי יחיה ומי ימות? מי בקיצו ומי לא בקיצו? ודנים על כל דבר ודבר. מי יעני ומי יעשיר? מי ישפל ומי ירום? מי ישלב ומי יתייסר? על כל פרט, על כל פרט, על כל מצב. דנים ודנים דין, והדין הוא דין. איך הופכים דין ליום טוב? איך הופכים דין ליום טוב? אתה הרי נידון. ואנחנו הרי מכירים, אנחנו די מכירים את עצמנו. אנחנו יודעים שאין לנו זכויות לעמוד בדין של מעלה. את זה אנחנו יודעים היטב. בטוחים שיעשה להם נס. יש כאן גם סתירה פנימית. אם זה נס, איך אפשר להיות בטוחים? אז ננסה קצת להבין. קודם צריך לזכור הדין של ראש השנה זה לא מעמידים אותנו בדין על כל מה שעשינו. בפועל זה כך, אבל לא זה עניינו של הדין. הדין הוא, במשנה כתוב, בארבעה פרקים העולם נידון. כתוב בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, ובחג נידונים על המים. אותם ארבע פרקים שבהם העולם נידון, ארבעת הפרקים, הצד השווה שבכולם זה שכל דבר נידון בזמן שהוא נוצר. הוא נוצר, אז היצירה שלו היא בדין, הוא עומד, העניין הזה, הבריאה הזאת, עומדת בדין באיזה אופן היא תיברה. פסח, זמן תבועה, אז התבועה, העולם עומד בדין, איך התבועה תיראה? אותה תבועה שנוצרת עכשיו, איך היא תיראה? כך זה בתבועה, כך זה בפירות האילן, כך זה בחג, נידונים על המים. מתחיל זמן הגשמים, איך, כמה, באיזה אופן, כמה ברכה תהיה בהם, מה תהיה הכמות, מה תהיה האיכות. כך כל הדברים נידונים. איך נכנס לכאן הדין שאדם נידון בראש השנה? רק ברור, האדם נידון בראש השנה משום ש, כמו שקיים עלן, כמו שאנחנו אומרים כך בתפילה, וכך זה, עבורנו זה כך. זה היום תחילת מעשה הזיכרון ליום ראשון. זה יום בריאת האדם. וכמו שהגמרא הרי אומרת, כמן מצלינן העידנה, זה היום תחילת מעשיך, כמן כרבי אליעזר. בתשרי נברא העולם. והכוונה בתשרי זה שבאחד בתשרי נברא האדם. בכ"ה באלול נברא העולם, ובאחד בתשרי נברא האדם. אחד בתשרי היה יום השישי של מעשה בראשית. ואז נברא האדם. זאת אומרת שהדין הזה הוא שווה לכל ארבעת הפרקים שהעולם נידון. בזמן היצירה, אז הנידון הוא, כמו שאת התבואה לא דנים את מה שהיא עשתה, לא את התבואה ולא את פירות האילן ולא את הגשמים שעדיין לא באו. כל הדברים האלה הם דברים שהם עתידים לבוא. כך בדיוק, באותו אופן, נידון האדם. האדם נידון בזמן היצירה שלו. זמן היצירה שלו הוא כעת. זה היום תחילת מעשיך. זיכרון ליום ראשון. אז האדם נידון איך, אם ואיך להיברא. בוודאי שכשעומדים דנים אם היצור הזה ראוי להיברא, כן או לא, או באיזה אופן להיברא, כל זה, אז כמובן זה קשור במעשיו. ממילא דנים את מעשיו. אבל זה לא הפירוש שמביאים אותו לדין, וכעת פותחים את כל ה... ודנים, עשית כך, עשית כך, עשית כך, אתה תשלם כך וכך עבור מה שעשית. לא זה עניינו של הדין. בדיוק כמו שלא זה עניינם של יתר שלושת הדינים ושלושת הפרקים האחרים שהעולם נידון. התבואה לא נידונת על שום דבר. התבואה נידונת איך להיות, איך, אם ואיך להיות. וכך נידון האדם. כיוון שהזמן הזה, זהו הזמן של בריאת האדם, זהו הזמן שבו האדם נברא. כאן, בזמן הזה, וזהו זיכרון ליום ראשון. וכמו ש... כל דבר חוזר ונאור כשמגיע תקופת השנה ומגיע הזמן שהמאורע הגדול הזה קרה בעולם, אז זה עניינם של כל המועדים שבתקופת השנה כשמגיע עוד פעם אותו מועד, אז אותו עניין מאיר עוד פעם, אותו עניין קורה עוד פעם. זהו סדר השנים. המילה שנה עניינה עוד פעם. הדבר חוזר ונשנה. כלומר, כל מה שקרה בשנה הקודמת, שגם היא הייתה שנה, אחרי השנה שלפניה. אז כל מה שקרה חוזר ונשנה. וזהו הסדר של מה שנקרא שנה. שנה זה הכוונה. כל מה שקרה זה עניינם של המועדים. אותות מועדים, ימים ושנים. המועד מחזיר את מה שקרה ביום הזה, והדבר הזה קורה שוב. באופן שכל אדם ואדם, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון. ומה שכתוב, כמו שהגמרא מפרשת, מה זה בני מירון? אז יש שלושה פירושים בגמרא. הצד השווה שבכל הפירושים, זה שכל אחד ואחד נבדק, ונידון לבד. לבד. מתבוננים בכל אחד ואחד לבד. רואים אותו כמו שהוא עצמו, לא יחסית לאחרים, לא בתוך ציבור, אלא הוא כמו שהוא לעצמו. וכל אחד ואחד, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון, כל אחד ואחד נבדק, נידון. זה עצמו דבר, הדבר הזה עצמו הוא דבר שנורא לחשוב עליו. לעמוד לגמרי לבד לפני בורא העולם ולהיות נבדק עד למעמקים הפנימיים ביותר, לבד. זה הפירוש. לכן לא כתוב, התבואה נידונת. אבל בני אדם, המילה שהם נידונים לא כתובה. רק השם הכללי בארבעה פרקים העולם נידון. אבל בראש השנה, אז לא כתוב יותר מאשר, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון. כל אחד ואחד עובר לבד, לבד. הגמרא מוסיפה ואומרת, ובנוסף, וכולם נזכרים בסקירה אחת. גם זה, שני דברים יש. מתבוננים על כל אחד ואחד כמו שהוא לבד, ומתבוננים על כל אחד ואחד בתוך הכלל. כולם נזכרים בסקירה אחת. וכמובן, העובדה שכל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון, זה משום שהיום הזה, זהו היום שבו נברא האדם, והוא נברא יחידי. ובמשנה כתוב, לפיכך נברא האדם יחידי ללמדך. שכל המקיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. האדם נברא יחידי ללמדך. יש בחינה אחת מסוימת שדי באדם אחד למלא את כל התפקיד של אדם בעולם. כל אדם יחיד הוא עולם מלא. ולכן כיוון שהאדם הוא עולם מלא, זה כתוב במשנה, לכן הוא נברא יחידי, כדי ללמד אותנו שכל אחד ואחד הוא עולם מלא. לקרב את זה אל השכל, לקרב את זה אל דעתנו, כדי להבין. מה זאת אומרת שכל אדם הוא עולם מלא? במשנה כתוב, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו. כל הבריאה כולה נבראה כדי שיעלה ממנה כבוד שמיים. יתגלה דרך הבריאה כבוד שמיים. הגילוי הזה הוא תפקידו של האדם. רק האדם יכול להיות זה שמגלה כבוד שמיים. כבוד שמיים מגיע רק מצורת אדם. מלמדים אותנו שכל אחד ואחד די בו, באדם בודד, לגלות את הכבוד שמיים שיוצא, שעולה מכל העולם כולו. אדם, אפילו אדם יחיד, שחי בעולם, רואה חמה זורחת, רואה חמה שוקעת, רואה לבנה, רואה כוכבים, רואה הרים, רואה גבעות, רואה עמקים, רואה ימים, רואה יערות, רואה נהרות, רואה את עצמו, את גופו. את גופו, את נפשו. כל דבר ודבר אומר משהו, מגלה משהו. כל דבר ודבר מגלה את אחד הפנים של כבוד שמיים. כל אדם יחידי יכול להיות הוא לבדו יכול לגלות את כל כבוד השמיים שצריך להתגלות מכל הבריאה כולה. הגמרא אומרת בסוף פרק ראשון ביומא, כתוב בגמרא, אחד מהקולות שהולכים מסוף העולם ועד סופו, יש כמה קולות שהם הולכים מסוף העולם ועד סופו, ואם לא היו באיזה אופן שהוא מנטרלים את הקולות האלה, אז בני אדם לא היו יכולים לעמוד בהם. אחד מהקולות זה כל נשמה שיוצאת מהגוף. כשיוצאת נשמה מגוף, אז הדבר הזה הוא זעקה שהיא עוברת בכל העולם כולו. כל אדם הוא עולם מלא לעצמו. כל אדם. ואדם שני זה שוב. אדם שני זה עולם אחר. האדם הזה זה עולם אחר. וכל אחד ואחד הוא עולם לעצמו. הסתלקות של נשמה אחת מהעולם זה דבר שנוגע לכל העולם כולו. כל העולם כולו. יש כאן זעקה שהיא שייכת לכל העולם כולו. בורא העולם העמיד, ברא את העולם כך שהקול הזה שעובר בכל העולם כולו, אנחנו לא שומעים אותו. לכן, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון, משום שהיום הזה הוא יום בריאת האדם היחידי. האדם כעולם מלא. אנחנו לומדים מזה שהדין שדנים את האדם, זה בבחינה הזאת. כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון, זאת אומרת כל אחד ואחד נבדק, עד כמה הוא ממלא את התפקיד של להיות עולם מלא. דהיינו שממנו דרכו ועל ידו מתגלה אותו כבוד שמיים שצריך להתגלות מכל העולם. על זה אנחנו נידונים. זה מה שכתוב במשנה. זהו יום הדין של ראש השנה. כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון. זאת אומרת, שבעצם, אז הדין הוא אחר. הדין הוא לא אם להעניש אותנו במוות, או להשאיר אותנו בחיים. הדין הוא אם לברוא אותנו או לא. אם אנחנו ראויים להיברא או לא ראויים להיברא. זהו היום שבו כביכול בורא העולם בורא את האדם. והוא בורא כל אדם יחידי. הדין שאנחנו עומדים בו, הדין שאנחנו נידונים בו, זהו הדין. כן ייברא או אל ייברא. לברוא את היצור הזה, כן או לא. אז מה שאנחנו לומדים מכאן, וזה הדבר שהוא מפורש בדברי חז"ל וגם בראשונים, הרבה, בעצם החיים שאנחנו מקבלים זה אך ורק לשנה אחת. עד הזמן שמגיע שוב, עד זמן בריאת האדם שחוזר ומגיע. אז דנים שוב, כן לברוא או לא לברוא. אבל החיים שקיבלנו, החיים שיש לנו, החיים שיש לנו הם חיים שניתנו לנו אך ורק לשנה אחת. ובשנה האחרת, כשמגיע זמן בריאת האדם, אז דנים מחדש אם האדם הזה כן ייברא או אל ייברא. זה הדין של ראש השנה. הראשונים מקשים, הקושייה הגדולה שהראשונים מקשים, איך זה שראש השנה יום דין עובר והעולם נראה כמו שהוא היה נראה? אין שום שינוי בעולם, לא רואים שינוי בעולם. היה יום דין ודנו, ויש כאלה שנכתבו לחיים ויש כאלה שנכתבו לא לחיים חליל, ואנחנו לא רואים שום שינוי בעולם. אז התירוץ הנכון לשאלה הזאת, התירוץ הנכון, התירוץ שהמהר"ל מעריך בו הרבה, וככה גם, באמת שככה גם מבואר בדברי הראשונים, חוץ מהשיטות שסוברות, שיטה אחת של הרמב"ן, שצדיק ורשע זה לא צדיק ורשע בהחלט, אלא צדיק ורשע זה צדיק בדינו ורשע בדינו. היינו, רשע שנידון לחיים, אז לעניין הזה הוא נקרא צדיק. אבל רוב הראשונים חולקים. אז מבארים את זה, בעיקר בדברי המהר"ל בחידושי אגדות. רומז לזה בעוד כמה מקומות. כביכול בורא העולם מנהיג את העולם בהנהגה שנקראת עולם כמנהגו נוהג. בורא העולם, ההנהגה הגלויה היא הנהגה שהיא נראית בדרך הטבע. זה מה שנקרא עולם, אלא עולם כמנהגו נוהג. ככה זה. כביכול כך גזרה חוכמתו יתברך, להנהיג את העולם בהנהגה שהיא נראית עולם כמנהגו נוהג. הדין זה מהו המצב בעצם, מהו המצב באמת. אם האדם חי וכל האסמכתה של חייו היא אך ורק העובדה שעולם כמנהגו נוהג, זה נקרא שהאדם הזה לא כתוב בספר החיים. הוא כתוב בספר עולם כמנהגו נוהג. אבל לא בספר החיים. עולם כמנהגו נוהג זה משום שהקדוש ברוך הוא, כך גזרה חוכמתו. העולם מתנהג כעולם טבעי. אבל זאת לא האמת. זאת לא האמת. עולם כמנהגו נוהג זה כך העולם נראה, זה חלקו של העולם הנראה. העולם האמיתי הוא עולם כפי שהוא כתוב בספר החיים ובספר ההפוך. ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו. כדי שיתקיים עולם כמנהגו נוהג, אז לא צריך דווקא שיסתובבו אנשים חיים. מסתובבים בני אדם, מסתובבים בעולם. העולם נראה שהוא נוהג כמנהגו. אבל הקיום האמיתי, הקיום האמיתי הוא זה שנידון בראש השנה. וכמובן שיש בזה גם הבדל. כן? כל מי שנסמך רק על העולם כמנהגו נוהג. אז אם מגיע רגע שמצד העולם כמנהגו נוהג, אז לא יהיה, זה לא יהיה שינוי כל כך גדול. אז אותו אדם אין לו זכות לחיות, באמת. זכות חיים אין לו. יש לו זכות שלא ינהגו בו מנהג זר, מנהג משונה. אלא שהוא יצטרף לעולם כמנהגו נוהג. ואם מהבחינה של עולם כמנהגו נוהג, אז האדם הזה אין לו מה שיגן עליו. מי שלא כתוב בספר החיים, חלילה, בעצם. אז אם אנחנו מתבוננים, אז בעצם הנידון הוא, כמו שאמרנו, זאת אומרת, הרי כך יוצא מדברי המשנה, האדם קיבל חיים עד לדין הבא. הדין הבא נדון מחדש. נדון מחדש, כן ייברא או אל ייברא. אבל בינתיים, לפני ראש השנה, כן, לפני ראש השנה, אז אין בידינו, הזמן שאחרי ראש השנה לא נמצא איתנו. אין לנו אותו. אנחנו נקבל אותו בראש השנה. שוב, זה כבר תלוי, אם זה בראש השנה או ביום הכיפורים, אבל בכל אופן, בימי הדין. אז למעשה, כל מי שנכתב בספר החיים, בעצם, אז הוא נברא מחדש. כך שלזכות בדין בראש השנה, אז הדבר הזה הוא בעצם תחיית המתים. אנחנו לא אנחנו לא מוחזקים בהמשך חיינו. אין לנו, זה לא בידינו, זה לא שלנו. אנחנו זוכים לזה עד כמה שזכינו בדין. אז או שזכינו בדין, או שזכינו להמשיך לחיות. אבל עצם הדבר עצם הדבר הוא תחיית המתים. זאת אומרת, עניינו של ראש השנה, ראש השנה, זהו זמן שבו החיים מתחדשים. החיים מתחדשים אחרי שאיבדנו אותם, אחרי שאין לנו אותם. אחרי שהם נגמרו לנו, הם מתחדשים. כבר הזכרנו את זה פה, במשך השנים. יש שבח מיוחד שאנחנו אומרים כביכול לבורא העולם כשאנחנו מדברים על תחיית המתים. השבח הזה נקרא ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. בתחיית המתים, אז כביכול בורא העולם נתפס אצלנו כמשהו ש... אי אפשר להביא אליו דוגמה. אין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך? מלך ממית ומחיה. מי דומה לך זה הכוונה. הגמרא אומרת מסכת שבת. דרש רבי גמליאל כתוב. עתידה אישה שתלד בכל יום. לגלג עליו אותו תלמיד. איך זה יכול להיות? אז הוא אמר לו, בוא ואראה דוגמתו בעולם הזה. בוא אני אראה לך דוגמה לזה. יש דוגמה. אם יש דוגמה בעולם הזה, למציאות כזאת, אז קל יותר לקבל שבעולם הבא, אז הדבר הזה יתפשט על פני כל המציאות כולה. אם יש דוגמה למציאות מסוימת בעולם הזה, בוא ואראה דוגמתו בעולם הזה. אז הוא הראה לו תרנגולת. טוב. על תחיית המתים אין אפשרות להראות דוגמתו בעולם הזה. אין שום דוגמה בעולם הזה לתחיית המתים. אם מחפשים דוגמאות בעולם הזה, אז הדוגמאות הן רק מיתת החיים, זה כן. אבל תחיית המתים אין דוגמאות בעולם הזה. בעולם הזה החיים מתים. תחיית המתים זה העולם הבא. הדבר היחידי שאנחנו משבחים כביכול את בורא העולם בשבח של מי דומה לך. זה... כי אתה שומע קול תרועה, קול שופר, ומאזין תרועה ואין דומה לך. זאת הברכה של שופרות. אין עוד פעם אחת שמשפחים כביכול את בורא העולם באין דומה לך. אין דומה לך, זה הכוונה, דבר שבעולם הזה הוא איננו. אין דוגמה לדבר הזה בעולם הזה. והדבר הוא פשוט, תחיית המתים היא העולם הבא. העולם הבא זה תחיית המתים. זה פירוש המילה. פירוש המילה העולם הבא זה העולם לאחר שיחיו המתים. זה העולם הבא. אין דוגמה בעולם הזה לעולם הבא. כמובן, העולם הזה הוא הזה, הבא הוא הבא. פירוש המילה הבא זה מי שבא אחרי הזה. הבא זה הכוונה שפה הוא איננו. תחיית המתים איננה פה. היא הבא. זה מה שיבוא אחר כך. הדבר הזה לא, המציאות הזאת לא נמצאת איתנו. היא לא נמצאת איתנו. אין לנו אותה. אין לנו, אין. אנחנו לא חיים במציאות כזאת. שם שאנחנו לא חיים במציאות הזאת, אנחנו גם לא חיים את חיי העולם הזה שלנו. אנחנו לא חיים במציאות של אותה תחיית המתים של ראש השנה. על ידי השופר אז כביכול בורא העולם עומד מכיסא דין, ויושב על כיסא רחמים, ודן אותנו לחיים. ואין דומה לה. היינו, זאת תחיית המתים בעצמה. במשנה כתוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. נצר מטעי מעשה ידי להתפאר. ואילו שאין להם חלק לעולם הבא, האומר אין תחיית המתים מן התורה. כך כתוב. אומרת על זה הגמרא, וכל כך למה? מי שאומר שאין תחיית המתים מן התורה. מהי כולי היי? למה בגלל זה אין לו חלק לעולם הבא? אומרת הגמרא, תנא, הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים. שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. אז מפורש כאן בגמרא, מי שכופר בתחיית המתים, אין לו חלק בתחיית המתים. למדנו מכאן שני דברים. קודם למדנו מכאן, שפירוש המילה חלק לעולם הבא, זה הכוונה לתחיית המתים. מי שאומר אין תחיית המתים מן התורה, פירוש, לא יהיה לו חלק בתחיית המתים, זה נקרא שאין לו חלק לעולם הבא. כי תחיית המתים היא העולם הבא עצמו. זה כמו שאמרנו, זה העולם הבא עצמו, זה כתוב פה. מה נשתנה? במה נשתנתה תחיית המתים? מימות המשיח למשל. למה לא כתוב בשום מקום שמי שאינו מאמין בימות המשיח, לא יהיה לו חלק בימות המשיח? למה רק את תחיית המתים מפסידים? למה האדם מפסיד את תחיית המתים אם הוא לא מאמין בתחיית המתים? למה לתחיית המתים זוכים רק המאמינים בה? ומי שכופר בתחיית המתים לא יהיה לו בחלק. אז כאן להתבונן. אמרנו, תחיית המתים אין לה דוגמה בעולם הזה. אין דבר דומה לזה בעולם הזה. תחיית המתים זה דבר שהוא יציאה מוחלטת. מכל מה שנקרא עולם כמנהגו נוהג. העולם כמנהגו נוהג הוא מהלך הפוך. כל החיים מתים. כשיוצאים מעולם כמנהגו נוהג, כשיוצאים לגמרי מעולם כמנהגו נוהג, על תחיית המתים כתוב, כתוב, כביכול, אנחנו אומרים את זה בתפילה שלוש פעמים ביום. אנחנו אומרים שבורא העולם מקיים אמונתו לישני עפר. אנחנו אומרים, אתה גיבור לעולם השם, מחיה מתים אתה. וחוזרים וחותמים בברכה בורא העולם מחיי המתים. ברוך אתה השם מחיי המתים. אבל אנשי כנסת הגדולה, מתקני התפילה, מפרשים לנו. כביכול בורא העולם מחיי את המתים, כך. הוא מחיי את המתים באופן, הוא מקיים את אמונתו להם. הוא מקיים אמונתו לשני יפה. ונאמן אתה להחיות מתים. על זה אנחנו מסיימים. נאמן אתה להחיות מתים. ועל זה מסיימים ברוך אתה השם מחיי המתים. על כל פנים, כביכול בורא העולם לא מחיי את המתים. סתם. הוא מחיי את המתים באופן שהוא מקיים להם את אמונתו. מי שלא מאמין, לא ייתכן שיהיה לו שייכות לזה. כלפיו, אז תחיית המתים היא לא קיום אמונתו. אז לא ייתכן שיהיה לו חלק בזה. זה בלתי אפשרי. אין. המציאות הזאת איננה עבור אדם שלא מאמין. המציאות הזאת לא קיימת. היא איננה. היא קיימת רק כקיום של אמונה. כביכול בורא העולם מקיים אמונתו. וכאן צריך להבין את העיקרון שבזה. בגמרא כתוב, כל שלא אמר אמת ויציב שחרית, אמת ואמונה בערבית, לא יצא ידי חובתו. שנאמר להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. להבין, לילה, יכול בורא העולם ברא את הבריאה בצורה כזאת שהעולם מתחלק לזמני קיום וזמני היעדר. זמני קיום הם יום, זמני היעדר הם לילה. כבר הזכרנו פה כמה וכמה פעמים שהמילה חושך, כך אומרים כל הראשונים המדקדקים, המילה חושך שורשה ב, ולא חסכת את בנך. חושך זאת, זה לשון מניעה. הדבר מנוע. חושך זה נקרא שהדבר מנוע. לא שהדבר איננו במקרה, אלא הדבר מנוע. הבריאה מחולקת לשניים, זמני קיום וזמני היעדר. זמני השפעה וזמני מניעה, מניעת השפעה. זה יום ולילה. יום ולילה וכל הפנים של יום ולילה. אחד הפנים של יום ולילה זה העולם הזה דומה ללילה והעולם הבא דומה ליום. זה כתוב בחז"ל הרבה פעמים. העולם הזה הוא לילה. לילה זה עולם שהמציאות האמיתית נעדרת בו, היא מנועה בו, היא לא נמצאת בו. המציאות האמיתית לא נמצאת בו, היא לא נראית בו. וכביכול בורא העולם ברא את העולם כך, שיש צד, יש זמנים, וזה מחצה על מחצה, יום ולילה הם מחצה על מחצה. חלוקה שווה, קיום, השפעה, חסד, היעדר, מניעה. ומה שעומד כנגד חסד זה אמונה. ביום אנחנו חיים בחסד, בלילה אנחנו חיים באמונה. חסד. להגיד בבוקר חסדך. הכל ביום, העולם מלא. רואים עולם. הכל פורח, הכל קיים, הכל מאיר, מואר, הכל יפה. יפה להלל. בלילה, ושוב אני מדבר על לילה אמיתי. לילה אמיתי, לא רואים כלום. לא רואים כלום. האדם רואה רק את עצמו. הוא חי רק עם עצמו. אין לו אלא את עצמו. וכל העולם כולו מנוע ממנו. נלקח ממנו. שום קשר עם כל העולם כולו. הכל נעלם, איננו. לא נראה, לא מתגלה. כביכול בורא העולם חילק את הקיום לשניים. חלק אחד זה הקיום בחסד, וחלק שני זה קיום באמונה. וכאן צריך להבין, עניינה של האמונה, להבין היטב, עניינה של האמונה הוא על ידי האמונה יבוא היום. האמונה של הלילה מביאה את היום של מחר. שוב, אנחנו הרי לא מדברים על העולם כמנהגו נוהג. העולם כמנהגו נוהג זאת מערכת אחרת. אנחנו אבל מדברים על המהלך האמיתי של העולם. להגיד בבוקר חסדך. זהו החסד על הקיום. על כל היש, על כל המציאות הקיימת. הנפלאה, הנוראה, הגדולה. בלילה אנחנו חיים באמונה. והאמונה הזאת היא זאת שמצמיחה מההיעדר, מהחושך, את האור של מחר. כך זה במציאות האמיתית. כתוב, חזרנו על זה כבר כמה פעמים, דברי חז"ל, מאוד מאוד תמוהים, מאוד לא מובנים, מאוד נלאו לפרשם. על הפסוק, פרשת האזינו, קיל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אז הפירוש הפשוט, קיל אמונה זה נאמן, גם רש"י אומר כך, נאמן, נאמן לשלם שכר, נאמן להיפרע, נאמן. בספרי כתוב, קיל אמונה שהאמין בעולם ובראו. האמין בעולם ובראו. מה פירוש המילים? כביכול בורא העולם ברא את העולם כולו לתכלית. העולם צריך להגיע לתכליתו. אבל העולם נברא רחוק מאוד מהתכלית. אז העולם כפי שהוא נברא, הוא נראה כמו שהוא נראה. אבל להגיע, הוא צריך להגיע למצב האמיתי. הפירוש של האמין בעולם ובראו, זה פירוש המילים. האמונה היא הבסיס לבריאת העולם. זאת אומרת, האמונה היא זאת שעושה שהעולם כמו שהוא יגיע לתכלית האמיתית שלו. האמין בעולם, כי ביכול בורא העולם שתל בעולם את האמונה. ועל זה הוא ברא את העולם. אמונת, זה סדר זרעים, כתוב בגמרא. והיה אמונת איתך, חוסן, ישועות, חוכמת, ודעת. אמונת זה סדר זרעים. אז מביאים תוספות בשם הירושלמי, שמאמין בחי העולמים וזורע. הכוונה, כשאדם זורע משהו, אדם משקיע משהו, אז ההשקעה הזאת היא למעשה איבוד, לקחת דבר ולאבד אותו. לוקחים את הנבט, את הזרע, לוקחים את הביצה ושמים אותה תחת התרנגולת. והביצה מתקלקלת, היא מתקלקלת. והיא לא סתם מתקלקלת, היא מתקלקלת עד שהיא נהיית, לשון הגמרא, האפרוח מתחיל להתגבל שם. אימת גביל, כתוב בגמרא, לכי מסרח. בזמן שהביצה נהיה צרוכה לגמרי, גועל נפש, אז מתחיל האפרוח להיווצר. כל זמן שהצורה הקודמת קיימת, אז הצורה הבאה לא מתחילה להיווצר. אז צריך שהצורה הקודמת תתקלקל לגמרי, תסתלק. לא תהיה. ואז מתחילה הצורה החדשה להתגלות. העתיד, התכלית, הדבר שלשמו, לקראתו כביכול ברא בורא העולם את העולם. אם לא הייתה אמונה ביסוד העולם, המציאות הזאת שנקראת זריעה וצמיחה, כל העולם הזה כולו הוא בעצם, אליבא דאמת, אז כל העולם הזה כולו שלנו. אנחנו הרי חיים בעולם הזה. אילו היינו חיים נכון בעולם הזה, אז כל רגע ורגע מהעולם היינו משקיעים אותו, דהיינו קוברים אותו באדמה, ואז, היה צומח ממנו עץ גדול, מכל רגע היה צומח עץ לעולם הבא. אבל אם אנחנו לוקחים את הרגעים שלנו ואוכלים אותה, שום דבר לא יצמח מהם. ביצה שאכלו אותה לא יצא מן האפרוח. כל העולם הזה שלנו, כולו, מתחילתו ועד סופו, הוא כולו ניתן לנו כדי שנשקיע אותו ואת הפירות נאכל לעולם הבא. זה מה שצריך לעשות עם חיים נכון. את הדבר הזה אפשר לעשות אך ורק באמונה. מי שמאמין זורע. מי שלא מאמין לוקח ואוכל, כי זה, את זה יש לו, וזה הוא לא צריך להאמין. בביצה לא צריך להאמין, היא נמצאת. באפרוח שיבוא צריך להאמין. וכך בכל השקעה. המעבר מהעולם הזה לעולם הבא, זה מעבר מלילה ליום. זה מעבר שהוא הולך רק בדרך אחת. מאמונתך עד לבירור, עד לגילוי, שאותה אמונה היא הייתה הדבר הנכון, ומכוח אותה האמונה, אז אנחנו שתלנו, זרענו, והעולם הבא זה הזמן של הקציר. במילים אחרות, אין תחיית המתים בלי אמונה. כל מי שחי פה, חי חיים של... זאת אומרת, מי שהחיים שלו מתחילים ונגמרים פה, מי שהעולם הזה הוא לא הלילה שלו, אלא הוא היום שלו, מיום לא יוצא יום, מלילה בא יום. כל מי שהעולם הזה שלו הוא לילה, מלילה יבוא יום. אבל כל מי שחייף פה הם חיים שזהו היום, זאת המציאות הנכונה. זאת המציאות הנכונה. אם זאת המציאות הנכונה, אז תישאר פה. הביטחון המלא, הביטחון המלא, הביטחון הברור, שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כולנו בני תחיית המתים, כולנו, חוץ ממי שלא מאמין. כולנו בני תחיית המתים. היינו, העולם הזה שלנו הוא לא היש האמיתי. היש האמיתי שלנו זה היש שיבוא. אנחנו מאמינים בו והוא יבוא. והוא יבוא בוודאות. כל ישראל, אותם כל ישראל שיש להם חלק לעולם הבא, אותם כל ישראל בטוחים שיעשה להם נס בראש השנה. אין נס גדול יותר מתחיית המתים. אין דבר שהוא ההפך הגמור מעולם כמנהגו נוהג. אין יותר מתחיית המתים. תחיית המתים זה התמצית של כל הניסים. זה פירוש המילים. אנחנו שאנחנו חיים בעצם, אנחנו חיים את חיינו פה, בידיעה ברורה שלא זה היש האמיתי. היש האמיתי הוא שם. ואנחנו מאמינים בזה אמונה שלמה. אנחנו היום בלילות, ואנחנו מאמינים שיבוא היום. זאת תחיית המתים. כלל ישראל, אנחנו כולנו, ישראל אינם כן, אלא עושים את זה ליום חג. עושים את זה ליום חג. משום שהנה, ראש השנה, הנה הגיע הזמן של תחיית המתים. הנה הגיע הזמן של החיים מתחדשים מהמקור. שוב, ההרגשה שאנחנו מחוברים למקור החיים. זה החג. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. ולכן כל ישראל בטוחים שיעשה להם נס בראש השנה. זה לגמרי נגד העולם כמנהגו נוהג. זה נס גמור. בטוחים שיעשה להם נס. הביטחון הזה, זאת האמונה השלמה. לולי האמנתי, אז אותם עידי שקר ויפי החמאס, לא היינו עוברים דרכם. לא היינו עוברים דרכם, בשום אופן. לא היינו זוכים בדין. לולי האמנתי, אז אותם עידי שקר היו מחלים אותי. גם בבית דין של מעלה היו שומעים להם. אי אפשר לעבור את הדין בלי האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. ארץ חיים זה אחד מהכינויים של העולם הבא. בזה שאנחנו מאמינים לראות בטוב השם בארץ חיים, אז מתוך כך קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. זהו הרמז. אלול, כתוב בלולי האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. זהו אותו לולי האמנתי לראות. לולי. אלול. מה אנחנו צריכים לעשות היום? אנחנו עומדים לפני דין. וקמו בידי שקר ויפי החמאס. ובידם לחלות אותי. מה שמחבר אותנו לאותה שחייה בדין, שוב, אותה שחייה בדין היא לא שחייה פשוטה בדין. אותה שחייה בדין זאת שחייה באותו חיבור למה שנקרא כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. לכל ישראל יש חלק בתחיית המתים. לכן בטוחים הם שיעשה להם נס. אבל זה רק משום שהאמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. הלילה הוא לילה, והחושך הוא כבד מאוד, מעובה מאוד, הוא חשוך מאוד. ואנחנו עומדים לפני דין נורא והיום. ואנחנו במצב שהעולם כמנהגו נוהג, לא מבטיח חיים. מה שעלינו לעשות, הדבר היחידי, זה הדבר היחידי, זאת העצה האחת והיחידה. אנחנו, כמו שכתוב בפסוק, אנחנו עבודים, לולי האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. ורק מתוך כך, אז יש בידינו לקיים קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם.